הצד השני של המתרס, חבר הכנסת מתן כהנא מימינה. שלום, בוקר טוב. כבר לא ימינה, אולי ימינה חדש.
בוקר טוב, בצלאל, ימינה.
ימינה, נשארים בשם הזה?
כן.
אז מה קרה?
מה קרה? לצערי הרב, בצלאל סמוטריץ' כנראה מוקף בחבורה של יועצים, שיועצים לו עצות אחיתופל. החליט לפצל את ימינה, לפצל את הציונות הדתית. במקום להבין את האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו, במקום להבין את הכוח העצום שהיה לנו בתוך מפלגת ימינה, את השיתוף פעולה המעולה שהיה בינינו בימינה, שעזרנו לקדם נושאים מגוונים למרות שהיינו באופוזיציה, הוא פשוט הודיע אתמול בפריים טיים לכל עם ישראל, שהוא יוצא לדרך חדשה ונפרדת, הלך לפיצולים, עשה מעשה שמאל.
אוי, נו, באמת, הימין ידע לעשות יפה מאוד פיצולים כל השנים, בואו לא נהפוך אותו לשמאל.
בצלאל, מה שאני חושב זה שעכשיו היה פה כלי מעולה של ימינה, ובצלאל בחר...
אבל יש פערים אידיאולוגיים, תיאר את זה כאן אופיר סופר לפני רגע, מעניין אותנו תורה ודברים ערכיים, הרבה יותר מאשר קורונה וכלכלה ודברים מדינתיים.
אין אף מילימטר.
הקמפיין של בנט, הקמפיין של בנט, הוא לא מדבר על תורה, הוא לא מדבר על הדברים הערכיים האלה, הוא מדבר כל הזמן קורונה וכלכלה והעסקים, והעסקים הקורסים, וזה בסדר, אבל זו לא אג'נדה של מפלגה דתית.
אין פער אידיאולוגי בינינו לבין סמוטריץ', אנחנו אנשי ימין לפחות כמוהו, אנחנו רוצים לרסן את מערכת המשפט יותר ממנו.
הוא לא אומר שאתם לא ימין, רגע, מתן, הוא לא אומר שאתם לא ימין.
אני רק אומר, בצלאל, היה פה פער אידיאולוגי במרכאות של מקומות ברשימה. בצלאל התעקש על 4 מקומות ברשימה, שזה הרבה מעבר לייצוג של הציבור שהוא מייצג. ציבור יקר וחשוב, אבל זה הרבה הרבה מעבר לציבור שהוא מייצג. והוא התעקש גם לחבות את האור על הבית היהודי, שני דברים שלא יכולנו להסכים להם. אנחנו הצענו הצעה מאוד נדיבה של 3 מקומות בעשירייה הראשונה, שזה משקף אפילו יותר טוב ממה שהיה לו בפעם הקודמת. אבל הוא פשוט בחר עכשיו לפצל. מישהו ייעץ לו, איזה אחיתופל ייעץ לו, סיפר לו סיפור שהוא מנהיג הציונות הדתית, זה לא מיני ולא מקצתי. ולצערי, סמוטריץ' בחר בדרך הזו, היום הבוקר אנחנו נפתחים לכלל הציבורים, לחרדים, לדתיים, לחילונים, אנחנו יוצאים בכוח גדול כדי לעזור לאנשים להביא לחם הביתה.
אתה באמת חושב שאדם חרדי יצביע למפלגה שהאג'נדה שלה היא לא בהכרח עניינים הדתיים הערכיים, אלא יותר דברים האחרים, בטח כשסמוטריץ' לא הפסיק לחדד את ההבדלים הללו?
אף אחד לא ימכור לי שאני לא מייצג ערכים דתיים. אני מלב ליבה של הציונות הדתית. בשנה וחצי שאני בכנסת, אני מסתובב באין ספור ישיבות, בכל המגזרים, אצל החרדים, אצל הציונות הדתית, מעודד אנשים לשבת ללמוד תורה, מקדם דברים שחשובים לכל הדברים שקשורים בהלכה. אני עושה את זה בכוח גדול, וככה אני גם אמשיך לעשות. מי שעכשיו מבין שהמצוקה הגדולה זה השסע בעם, והמקומות עבודה, אנשים איבדו את לחמם ואת כבודם, נמצא את מקומו אצלנו.
כן, אגיד לך, אני עוקב אחרי הקמפיינים של כל המפלגות, עוקב אחרי בנט בעניין רב, לא שמעתי ממנו אמירה עד עכשיו במערכת הבחירות שבקושי החלה, על נושאים ערכיים כמו שבת למשל, ולא רק שהוא לא משמיע את קולו בעניין הזה, עוד רץ להתראיין בתוכנית שמוקלטת ומשודרת בליל שבת, וקורא לכולם בואו תצפו בזה. לו אני איש ציונות דתית, הייתי אומר, אני לא יכול להצביע לדבר כזה.
בצלאל, הסיפור הזה הוא רק מראה עד כמה סמוטריץ' היה נחוש לפרק את הציונות
לא, הדתית. לא, זה מראה עד כמה הנושא הזה חשוב
רגע,
לו, הנושא הערכי. ואל
כן.
תחשוד בי שאני בצד הזה או בצד הזה,
רגע,
אני לא.
רגע, אני אומר, תראה, נפתלי בנט מתראיין כבר 8 שנים ביום חול לתוכניות שמשודרות בשבת. זאת אומרת, מגוון אנשים דתיים שעושים את הדבר הזה.
על דקה בחינה ולבסוף לבוא ולומר, בואו תצפו בזה בשבת, ריבונו של עולם, שבת קודש.
פתאום לסמוטריץ' זה היה חשוב, סמוטריץ' החליט...
לא, אני אומר לך את זה בלי סמוטריץ' את הנושא הזה. ואמרת את זה באותו יום גם, כן.
סמוטריץ', אני יודע, כבר דיברנו על זה.
הדבר היחיד שמשותף בינו לביני זה השם הפרטי.
תראה, סמוטריץ' החליט לפצל את הציונות הדתית, הוא החליט בהצעת יועצי אחיתופל שלו ללכת לדרך נפרדת עם איזו מחשבה שהוא מייצג את כל הציונות הדתית, מחשבה מופרכת לחלוטין, וברגע שהוא החליט את זה הוא יורה בבנט בכל הכלים שיש לו, כולל בדברים שהם לא חדשים והם כבר שנים ככה, ויש עוד מגוון אנשי תקשורת דתיים שנוהגים באותה צורה. אבל כשסמוטריץ' החליט שהוא עכשיו עושה פיצול, אז הוא פתאום נזכר בכל מיני דברים זה לא מכובד. אנחנו חיבקנו את סמוטריץ' כבר שנה וחצי. אני חושב שחלק מהתהליך שלו שהוא עושה לתוך הקונצנזוס הוא בזכות החיבוק הזה שהוא קיבל מנפתלי בנט. וכואב שהוא בחר לפצל את הציונות הדתית, בחר לפצל את הימין. זה פשוט לא הזמן לכאלה דברים. אבל היום אנחנו נפתחים מחדש.
אתה יודע איזה אתגר, אתה יודע מתן כאן, איזה אתגר זה יביא לכם. סמוטריץ' הרי יכריז שהוא יחבור לנתניהו אחרי הבחירות, מה שאתם לא עושים ומשאירים את זה מאומם. זה יאלץ גם אתכם להביע עמדה בעניין הזה, כי ציבור הבוחרים ירצה לשמוע את הנקודה הזו.
העמדה שלנו היא מאוד ברורה. אנחנו הולכים בכוח גדול כדי שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא.
טוב, נו, באמת, עכשיו שאין לכם את סמוטריץ' זה לא יקרה הרי.
אנחנו מאמינים שזה אפשרי. הפוך, הרי אתה ראית, אנחנו לא רצינו, כן, אבל אתה ראית שהיה סקרים שבלי סמוטריץ' אנחנו רק עולים. בסדר, עכשיו אנחנו לא מתרשמים מסקרים, אבל אנחנו חושבים שעכשיו שאנחנו נפתחים לציבורים גדולים ורחבים, אנחנו יכולים להגיע למצב שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא. עכשיו לשאלתך, אני לא מתכוון להתחמק ממנה.
רגע, רגע, ולפני כן הערת ביניים, הערת ביניים, שנתיים אחורה, 1400 קולות שחסרו לאחוז החסימה, אז בוא, אל יתעלל.
בשביל זה אני פשוט אומר, אנחנו לא מתרשמים מהסקרים, וגם כשהיה, תקשיב, אתה יודע מה, גם כשהיינו מעל 20 מנדטים בסקרים, ובאו ואמרו לנפתלי בנט, תיפרד מבצלאל סמוטריץ', הוא אבן רחיים על צווארך, נפתלי בנט אמר, בשום פנים ואופן לא, אני מאמין בביחד הזה, חבל שסמוטריץ' בחר עכשיו לפצל. עכשיו אני לא מתכוון להתחמק משאלתך הקודמת. אנחנו, אם הציבור לא ייתן בנו מספיק אמון כדי שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא, אנחנו לא בכיס של אף אחד, ואנחנו נעשה מה שטוב למדינת ישראל עכשיו, ומה שטוב למדינת ישראל עכשיו זה מקומות עבודה, מקומות עבודה, מקומות עבודה. אנשים לא מבינים את זה. יש 800 אלף מובטלים, 250 אלף מתוכם, העבודה שלהם נמחקה. אין להם לאן לחזור כשהחלט הזה ייגמר. נפתלי בנט הוא האיש
שיכול להיעצר. זאת לא הייתה שאלתי הקודמת, מתן. השאלה הקודמת שלי הייתה נתניהו, ואתה אומר לי מקומות עבודה.
הנה, אני אמרתי, אנחנו לא בכיס של אף אחד. אנחנו, אם נפתלי בנט לא יקבל את אמון העם כדי להקים את הממשלה הבאה, אנחנו נעשה עם הכוח שנקבל את הדבר הכי טוב והכי נכון למדינת ישראל. אנחנו לא בכיס של אף אחד.
ונתניהו אופציה?
אנחנו, אני שוב אומר, אנחנו לא פוסלים אף אחד, זה הדברים מאוד ברורים, אנחנו לא פוסלים אף אחד, אין לנו שום אובססיה פתולוגית להעיף את נתניהו, אנחנו פשוט חושבים שהוא נכשל.
אז אני שואל, לא, בנט לא יביא מספיק כוח כדי להיבחר לראשות ממשלה, חבירה לנתניהו היא אופציה, כן או לא?
בצלאל, יש פה כשל מנהיגותי חריף במדינת ישראל, אנחנו הולכים לארבע מערכות,
אנחנו גם בדרך לחמישית, תהיה רגוע. אנחנו בדרך לחמישית, אנחנו בדרך לחמישית ולוויכוחים הנוספים בציונות הדתית, אל תדאג.
בצלאל כהן, זה יהיה רע מאוד מדינת ישראל.
אני מסכים איתך.
ולכן אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שתהיה פה
יציבות. אין בעיה. שאלה אחרונה, חבירה לגדעון סער לפני בחירות, לפני הגשת רשימות, היא אופציה?
לא על הפרק. המפלגה של גדעון סער זה מפלגה שהיא חלק מהכישלון. האנשים שלו ישבו כחלק מהשרים בממשלה הכושלת הזו. הוא היה חלק ממפלגת
הקואליציה. גם בנט שקד וסמוטריץ' היו חלק מממשלה קודמת אמנם.
בממשלה הקודמת אני מזכיר לך שכשנפתלי בנט היה שר ביטחון, הוא הקים את המלוניות, הוא הביא חברות לבדיקות, הוא זה ששלח את הצבא לעזור בבני ברק ובמקומות דיר אל אסד. נפתלי בנט עשה.
אותו צבא שעושה את זה גם היום.
הוא הוכיח שכשאתה שר רציני אתה יכול לעבוד, גם כשיש ממשלה שראש הממשלה לא מצליח, אתה יכול להיות שר מצליח. לצערי, בנימין נתניהו לא יכל לעשות את זה שנפתלי בנט מצליח בתפקידו, והוא לא נתן לו אפילו להיות שר בריאות.
יאמר לשבחו של סמוטריץ', ותסכים איתי שגם הוא היה שר תחבורה מצוין.
הוא היה שר תחבורה מעולה, לא סתם שר תחבורה מצוין. אף אחד לא ייקח לו את מה שהוא היה. אני אומר לך שאני מקווה מאוד שהמערכת הבחירות הזאת תהיה נעימה. בסוף אנחנו אחים, מצערי, בצלאל סמוטריץ' החליט לפרק את השותפות הזו, אבל הערכה הדדית, אני מקווה שהיא תמשיך להישאר שם, לפחות מצידי היא תישאר.
זה מה שחשוב בסוף השיחה הזו. מתן כהנא מימינה, תודה רבה לך, בוקר טוב.
להתראות, בצלאל.